חורף מבורך. היום נעסוק בכמה איגרות קטנות ככל שנספיק, ערב טוב, שאינם במהדורה של הרב גפח, אלא במהדורה של הרב שילת, לכן גם רכשנו אותה לקראת הלימוד. למה המהדורה של הרב שילת היא רחבה יותר? אז קודם כל, עברו בערך 30 שנה בין הזמן שמור יוסף הוציא את האגרות ומהדורתו עד שהרב שלט הוציא, ובינתיים התגלו עוד אגרות. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, שבמהדורה של מור יוסף יש כמעט רק אגרות מחשבתיות, והרב שילט מביא גם אגרות הלכתיות אם יש בהם איזה השתמעות מחשבתית. יש שוט הרמב״ם, אז הוא לא, המטרה שלו כאן היא לא הלכתית, אבל היום למשל ללמד תשובה הלכתית, אבל יש בה ללמוד גם לענייני מחשבה והנהגה, אז תשובה כזו מורי יוסף לא הכניס, והרב שילת כן הכניס. וטעם שלישי, שמורי יוסף הוא יותר, ערב טוב, ברוך הבא, מורי יוסף יותר, נקרא לזה חשדן, לגבי אגרות מסופקות. כל דבר שהוא לא בטוח יודע מיד הרמב״ם, הוא לא מכניס למהדורה, והרב שילת יותר מוכן להכניס, לפעמים הוא אומר זו איגרת מסופקת וכיוצא, אבל נלמד אותה מצד תוכנה. אז אנחנו נעסוק היום, לפחות בהתחלה, בעמוד קפ"א. הגניזה הקהירית לא נחקרה עד תומה. כן, הגניזה הקהירית זה דבר מאוד מעניין. יש בית כנסת עזרה בקהיר העתיקה, ששם לפני 150 שנה מצאו גניזה עם אוצרות בלומים, המון חלקי ספרים, ומכתב יד כמובן, ומכתבים, וערב טוב, ברוך הבא. כל מיני, תשב אולי ליד אלון, עמית, כי בספר שלך אין את האיגרת שנלמד היום. אז מצאו שם אוצרות בלומים מתקופת הגאונים, מתקופת הראשונים, וכן על זו הדרך. רוב הגניזה, היות והבריטים אז שלטו במצרים, אז היא עוברה לאוקספורד, היא היום באוניברסיטה באוקספורד. הבריטים קיימו מה שנאמר, ואין הסלו את מסרואים. מה? כן, כתבי היד, הם רוקנו את הכל בארגזים גדולים, וכל כך הרבה ארגזים גדולים יש, שעד היום הם לא נחקרו. ערב טוב אופיר, אולי תשב עם שלום, כי אנחנו משתמשים היום, שלום גם לא. הנה יורם הציל את המצב לאחד מכם. איזה חלק הבאת? בסדר, אתה בעניינים. בסדר. אבל תשתדלו שלכל שניים יהיה לפחות. מה נעשה עוד? חבל, יש כאלה שרכשו את הספרים ולא באו, פחות היו שולחים את הספרים. אתם מסודרים שם? טל ואופיר מסודרים, מים מינון, יעדן. בסדר, ויורם מצוין. אז יורם הבא בתור, תכווין אותו אליך, שיגיע. תכווין אותו אליך. איפה יש לך, בבית? בארגזים. טוב, בסדר. אז עד היום הגניזה הקהירית לא נחקרה כל צורכה. מצאו שם לא מעט אוטוגרפים של הרמב״ם, דהיינו דפים. יש שם למשל טיוטות של משנה תורה, שאתה רואה שהרמב״ם מתקן וכו' וכו', זה דברים מאוד מעניינים. יש גם עוד מקומות בעולם שיש בהם איגרות של הרמב״ם, לא רק בגניזה הקהירית. תראה, בגניזה הקהירית זה הרבה עבודה, זה ארגזים שהוציאו אותם מהגניזה, זה לא בהכרח מסודר. באו פועלים, הוציאו, זה יכול להיות שהם לקחו חלק של חיבור מפה, חלק שם, הוא בארגז, הוא, אתה מקבל חיבור, זה לא כמו ככה כרוך וכתוב לך מה החיבור, אתה צריך לזהות בכלל את החיבור. מה זה? תשובה? מי כתב אותה? באיזה תקופה? זה לא פשוט. מה? חלק גדול גם בערבית. זו בעיה קטנה לתרגם. יש הרבה שעודים ערבית, אבל קיצור, זו עבודה שנמשכת כבר 150 שנה ועוד לא נגמרה. יש שם הרבה אוצרות. ערב טוב עברי, יש לך ספר? של הרב שילת? אז בסדר. אז בוא תקרב אלינו, ומי שיבוא תצרף אותו אליך. שלחת לי את זה, אני די סקפטי, ונראה, יש הרבה ספרות שהיא פסדו, דהיינו מזויפת, וכך גם זה נראה לי, אבל בסדר. טוב, בואו נראה, עמוד קפ"א. יש כתוב, רוצה שיתקבלו דבריו, יתעלה באילן גבוה, תבין, כל אחד שזה אומר, זה גד החוזה, זה כך וכך, אבל טוב, ערב טוב נאור, אולי תצטרף ליורם, כי יש לו ספר, בסדר, שב כאן מאחורה עם יורם, ברוך הבא. טוב, בואו נראה, אז כאמור, זו תשובה הלכתית, אבל לומדים ממנה הרבה על הגישה של הרמב״ם, על הפועל הציבורי שלו וכולי, קוף פא. התשובה הזו היא נכתבה בערבית במקורה, בגלל שהיא נועדה להתפרסם לציבור הרחב במצרים שהיה דובר ערבית. מדובר הרמב״ם בזמן כתיבת האיגרת הזו בין 39 שנה.
באיזה גיל הוא נפטר?
67. וכאן הוא בין 39 שנים. 10 שנים אחרי הגיעו למצרים. ערב טוב, יש לך ספר של הרב שילת? אז תנסה, אולי הנה מורי רובן, נושיב מורי אצל מורי, יופי. אז, והרמב״ם פה מחתים את גדולי הדיינים במצרים על התקנה שהוא מתקן, והוא חתום ראשון. זה מראה שתוך 10 שנים, ואולי פחות מאז הגיעו למצרים, הוא לא רק שהוא התערה, אלא הוא גם הגיע לראש הפירמידה, וזה דבר די טבעי. בסדר? עמוד קוף פא. אולי לפני שנתחיל רק כמה מילים על הקראים. הקראים זה יהודים שמאמינים במקרא, דהיינו בתורה שבכתב, אבל לא בתורה שבעל פה. הם יהודים.
השומרונים גם יהודים?
שומרונים לא יהודים. שומרונים זה משהו אחר. אבל קראים זה יהודים שמאמינים במקרא ולא בתורה שבעל פה, והם מפרשים את המקרא לפי הבנתם. כן, יש אותם היום. אם תיסע ברמלה, ברחוב קלאוזנר, ברחוב המוסכים, אז בין מוסך למכון רדיאטורים, אתה תראה שם את המרכז העולמי של הקראים, אבל גם באשדוד יש קצת, יש באזור גילת שם, רנן, ליד...
מה, הם כזה כמות של אנשים?
לא, הם מעט, הם לא הרבה אנשים. רגע, רגע, לאט לאט, אינון, אל תלך עכשיו להכחיד אותם, לאט לאט. בכל אופן, הקראים... היה תקופות בישראל שאולי הם היו יותר דומיננטיים מהרבניים. הרבניים זה אנחנו שמאמינים לחזל, לחכמי התורה שבעל פה. למשל, בזמן רבנו סעדיה גאון בבבל, לפני 1200 שנה, רבנו סעדיה ניהל נגדם מלחמות עזות מאוד, ויכול להיות שרוב יהדות בבל הייתה נוטה אחר הקראים. גם בזמן הרמב״ם, שהרמב״ם בא למצרים, הוא נלחם מלחמות מאוד קשות כנגד הקראים, ודווקא היום הם מאוד מאוד מצומקים. מה? לא, לא, אז ככה, צדוק וביתוס, ככה אנחנו אומרים, לא בגלל שאני צדוק אני אומר את זה, עוד לפני שעברתנו את השם, כך בתימן היו אומרים, צדוק וביתוס. צדוק זה עניין אחר, זה הכהן שנזכר בנביא, בספר שמואל, ואחר כך ביחזקאל וכו'. אז הצדוקים והביתוסים, אתה צודק שהם גם כפרו בתורה שבעל פה, צדוקים והביתוסים שתי כתות שונות, הם תלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו, דהיינו בתחילת ימי הבית השני, והם כפרו בתורה שבעל פה, הם עצמם היו כתות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. הצדוקים היו אריסטוקרטים, בעיקר מחוגי הכהונה בירושלים, היו אנשים מאוד עשירים שכפרו בתורה שבעל פה, הביתוסים הם ככל הנראה האיסיים, דהיינו קאט קומרן, שזה בדיוק הפוך, זה קומוניסטים שחיו חיי פשטות, כלומר זה שתי קטות שאחת עקפה מימין ואחת עקפה משמאל, והן רחוקות זו מזו, מזרח עם הערב. עם חורבן הבית השני, פחות או יותר, שתי הקטות הללו נכחדות, הן נעלמות, ודווקא היהדות הרבנית היא ממשיכה להתקיים למרות הכל. תקופה הרבה יותר מאוחרת, בבבל בזמן הגאונים, קם ענן בן שאול, והוא מקים את הקראות, כלומר, אז הוא בעצם ממשיך את דרכם של הצדוקים והביתוסים, אבל אין קשר היסטורי. ולמה הוא כפר בתורה שבעל פה? כי לא מינו אותו להיות ראש גולה. היות וחכמי הישיבות בבבל הם היו ממונים על מינוי ראש הגולה, שהוא המנהיג של יהודי בבל, אז הוא כעס עליהם מאוד שהם לא מינו אותו, כי הם חשבו שהוא לא ראוי וכנראה שהם צדקו. אז הוא אומר, אם אתם לא מכירים בי, אני לא מכיר בכם. ואז הוא הקים קאט קראית, והוא מאוד הצליח, יש הרבה יהודים שהוא הצליח, הם כתבו המון ספרות, היה להם טענות.
זה
נכון, בחצי האי, בחצי האי קרים היו קראים. אז ינון שאל אם הם יהודים, התשובה היא שכן, רק הם כופרים בתורה שבעל פה. כשבאו הנאצים, הם אמרו להם, אנחנו לא יהודים. כדי להינצל מההשמדה. זו מחלוקת, זו מחלוקת. מסורת הפסיקה האשכנזית לא מתירה להתחתן עם קראים, למרות שהם יהודים. מסורת הפסיקה הספרדית, יש תשובות של הרב עובדיה, שאם קראי מקבל עליו דברי חברות, דיין הוא אומר, אני רוצה להתנהג כיהודי, שמקבל עליי את סמכות חז"ל, בוא תעשה לי קידושין, כתובה, הכל כדת משה וישראל, אז הוא מתיר אותם להתחתן, והוא אומר שככה היינו נוהגים במצרים, גם הרי הרב עובדיה היה הרב ראשי במצרים בשנות ה-40 של המאה הקודמת, לפני קום המדינה, תקופת קום המדינה, אז הוא אומר ככה היו נוהגים גם לפני הרבנים במצרים, במצרים היו קראים כל הדורות. שומרונים הם לא יהודים, שומרונים הם שומרונים זה כשהגלו את ממלכת ישראל, את ממלכת שומרון, מלך אשור בא והגלה אותם, אז אשור היו עושים חילופי אוכלוסין, הוא הגלה אותם לאזור אפגניסטן, פקיסטן של היום, והביא משם גויים לשומרון. אז הם הביאו להם כהנים יהודים שילמדו אותם את דת אלוהי הארץ, כי האריות היו אוכלים אותם, והם האמינו שלכל ארץ יש אלוהים ששם צריך לעבוד אותו. אז הם קיבלו על עצמם את חלק ממצוות היהדות, אבל נשארו גם עובדי עבודה זרה. אז זה קוטים, חז"ל קוראים להם קוטים כי הם באו מקוטה, או שומרונים כי הם יושבים בשומרון, עד היום בהר גריזים, יושבים שם שומרונים שיש להם ספר תורה די דומה לשלנו, רק בכתב עברי עתיק, לא בכתב מרובע אשורי כמו שלנו. והיינו שם בטיול, נו, שנה שעברה בחול המועד. הסוכה שלהם, השפה שונה. דומה לתימנים? סביר להניח, כי זה מסורות קדומות. את הסוכה שלהם הם מסככים בפירות. מגורנך ומיקבך, הם לא לומדים מגורנך ומיקבך, מפסולת, גורן ויקב, כמו שאנחנו לומדים. המזוזות, ראינו אותם בטיול, יש להם מזוזות על הבית, מין כזה שלט כזה, ליד פתח הבית, כל מיני דברים מוזרים. אבל באמת תראו, מה שצריך ללמוד מכאן, שהיו כתות שממש איימו על היהדות הנאמנה, כי היה מאבק לחיים ומוות, עוד לא הספרנו את הרפורמים, לפני 200 שנה בגרמניה וכו', וכל הכתות הללו בסופו של דבר במבחן ההיסטוריה לא החזיקו מעמד. היו 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, לא משנה, בסופו של דבר רק היהדות הנאמנה היא זו שאתה רואה שהיא מושגחת על ידי הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו. הנאמנה, אני מתכוון, כקבלת חז"ל איש מפי איש.
הרב, במצרים, לא חושב מה שהרב
המצא, כן, אנחנו לא יודעים מי היה לפניו, הנה, אז נראה היום את הדיינים שחתומים איתו, אבל אתה רואה שבתקופה די קצרה, סך הכל בארצות המזרח, אולי למעט בבל, אבל ארץ ישראל, מצרים וכו', כנראה שהרמה התורנית הייתה יותר נמוכה מאשר במערב. מערב אני מתכוון ספרד, צפון אפריקה וצרפת. ולכן כשמגיעים חכמים מספרד, כמו הרמב״ם, או מצרפת, כמו עוד חכמים, למזרח, הם די מהר תופסים את ההגמוניה ההלכתית. כן. אולי בבבל היו חכמים קצת יותר גדולים, אם כי גם שם ישיבות בבל כבר היו בירידה באותה התקופה. הרמב״ם דיבר על זה, הוא דיבר על זה שהתורה עתידה להשתמר במערב, ככה הוא כותב. הוא מאוד התפעל מחכמי צרפת, שהוא היה איתם בקשר, והיינו בשיטת הלימוד של בעלי התוספות, החריפות וכו'. הוא צפה את זה, שהמרכז בבבל וזה כבר שוקע והתורה עוברת למקום אחר לדורות הבאים. 800 שנה, רמב״ם 850, כן, 850 שנה, משהו כזה. טוב, בואו נתחיל ונראה את האיגרת, קפ"א, כאמור היא מתורגמת מערבית. מי שרוצה ככה להבין דברים באשורם, הנה, יש את המקור הערבי לפני כן, הוא מביא ואחר כך הוא מביא את התרגום, אבל לפני כל איגרת הרב שילת מביא מבוא כזה שנותן קצת רקע, אז מי שירצה יכול לקרוא את זה בפני עצמו. קפ"א, ואומר סולו סולו פנו דורך, הורימו מכשול מדרך עמי. מתי קראנו את ההפטרה הזו? מתי? לא לפני הרבה זמן. זה תחילת ההפטרה, פסוק ראשון. שחרית כיפור, שחרית כיפור, הפטרנו בזה. אומרים אנחנו, תלמידי חכמים הדורים בארץ מצרים בועת הזאת, הנה כאשר הסתבב הדובור שהתגבסנו לאורס הזאת מגסוי ארס ומג'לילות רחוגים, ערה שתיים, רחוקים זה מזה, כלומר למצרים הגיעו חכמים מצפון אפריקה, מספרד, מצרפת, והסתורף עיוננו על עיון תלמידי חכמים שמוסונו בו אורס מיושבהו, אז היה תלמידי חכמים שהם מקומיים ותיקים במצרים, והחל כל איש ממנו לבדו ובעת האוספנו לבדוג עניוני הסיבור כמסוו עולו וכבגורת רועה עדרו ביום היותו בתוכסונו נפרושות. זו הפטרה של פרשת אם בחוקותיי כמדומני ביחזקאל. אז תלמיד חכם הוא רועה, הוא לא צריך לחכות שיבואו לשאול אותו שאלות, אלא הוא צריך להתבונן איזה דברים צריכים תיקון בין בארבע עמותיו ובין כשמתאספים תלמידי חכמים. וכאשר התחגינו על דרכיהו אנושים היחידים להושיב מי שסור מן הדרך הטובו ולבורר דרך או אמת למי ששחו לו, ששחל שלא ידע את דרך האמת, ולרפא שעבר מי שמועד ולחזק מי שרופו כוחו מגיום מה שנתחייב בו, ולאשר הישורים ביושרום למען הרבה היושר. אז רועה טוב צריך לחבוש ולרפא את החולה, אבל גם לחזק את הבריאה שלא תחלה. כאומרו התעלם המשל, את הועבדת אבגש, ואת הנידחת אושיב, ולנשברת אחבוש. אז זה תפקידו של רועה. כן, משה רבנו נקרא בזוהר, רעיה מהמנה, הרועה הנאמן. וככה גם הרמב״ם רואה כל רועה רוחני כמו רועה צון. מוסונו כאשר חוגרנו בעוונותינו שרבו עוון ג'ודול כבור פושט ברוב הסיבור ולא נסלו ממנו אלו יחידים מועדים. וזה שמוסונו מסוב ישראל בכל ארץ מצרים, והנה המתרשלו בדבר תבילת נידו במה מגוו ובספירת שבעת ימי נגיים, ונוהרו מנהג מינות, דיינו מנהג הקראים שלא מאמינים בתורה שבעל פה, לסמוך על הורחיסו במים שאובים, והרי ממקווה צריכים להיות מים לא שאובים, מגשמים או ממעיין, מדמים שבזה תוסר תהרו ותותר נידו לבעלו. היא עושה מקלחת, אמבטיה, רוחצת, ובזה היא ניתרת. למה? כי בתורה, מה כתוב בפרשת תזריע? ורחץ במים. לרחוץ במים הם לא הבינו כמו בקבלה שלנו בתורה שבעל פה שזאת טבילה, אלא take a shower, כמו שאומרים באנגלית, תעשה מקלחת, וזהו, כן, דוש, בדיוק, כן.
אבל אז בזמנה, זה היה יותר קל לעשות את זה באופן
הלכתי,
כי, לא יודע,
800-900
שנה.
לא, מה, היה לה בבית, היה לה באר בבית, היא הוציאה מזה חבית של מים, התרחצה וטהרה. ויותר גושה מזה הוא, תודה מה זה לצאת, לטבול, לא במתווה מחומם. אלא לתת לטבול באמצע החורף בנילוס, זה גם מסוכן, זה גם קר, זה לא נעים ללכת בלילה וכיוצא בזה, זה יותר נחמד בבית. מה זה? כן, בכלל, נכון. לא, זה, דעו לכם, היו יהודים שהיה, סיפר לי פעם מישהו שאבא שלו היה, מישהו סיפר לי בוחרי, מישהו בוחרי, משפחה מאוד עשירה, יש משפחת בן דוד, משפחה ידועה של אנשי עסקים וכו'. אז אומר, אבא שלהם היה איש עסקים, הגיע למזרח הרחוק, לזה מקום בסין, הוא לא יודע איפה הגיע, היה שם יהודי לבד, הוא ואשתו. אז הוא אומר, שאמא שלי הייתה הולכת לטבול, בחורף, אז צריך לשבור את הקרח, ולהיכנס לטבול. אין מקווה, אין כלום, אין בלנית, אין כלום, צריך לשבור את הזה. אז הוא אומר, לפניה, אבא שלי היה נכנס, כדי לעודד אותה, כדי לזה, זה מסירות נפש, זה לא כמו היום, יש מקוואות מחוממים, הכל כמו ספא, מקום נחמד, כרוצה בזה. מה? בטח, כן. ויותר גושה מזה הוא שרובון סומכות על מינות ג'מורו, והדובור אשר לא דיברו השם, והוא שתיגח הנידו, אישו שאינו נידו, שתזרוג או שתיצוק עליה לפי תרגומים אחרים, את המים הטהורים לפי דמיונו, וזרחתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ותאמין הנידו שאם היא תזרוג על עצמו, לא תטהר ולא תותר לבעלו. וזהו עניונו אשר יגורי אסלום הזריגו, ומהן מי שתכוון בזאת הזריגו שתהיה בין השמושות, בין השקיעה לצאת הכוכבים, כפי אמונת המינים. למה זה יותר חמור? היא לא תאורה והיא לא תאורה, מחפת לי אם היא רוחצת בעצמה, או שאישה תאורה באה ויוצקת עליה מים. כי פה כבר יש איזו אידיאולוגיה כזו, כלומר יש פה זה יותר חמור, כי זה בכלל פירוש מי המציא אותו, שזרחתי עליכם מים תאורים, כן, ואיזה תאור על התמה, כנראה, אני מתאר לעצמי שהם לקחו משם, אם תבוא אישה שאינה נידה, והיא תרוקן עליה את החבית, אז היא תאורה. אומר הרמב״ם, זה כבר ממש תורה חדשה. והרמב״ם אומר שרק יחידים ניצולו מהדעה המשובשת הזו. זה דבר מדהים. דרך אגב, יש רמב״ם מאוד מוזר בהלכות שבת. מה? אני באמת לא יודע מבחינה היסטורית, לא מספיק בדקתי את העניין, איך קרה שהקראות כל כך פשטה, גם בבבל וגם במצרים. אין לי תשובה בדוקה יותר מאשר השערות. אני זוכר שלפני הרבה שנים בנווה דקלים למדנו את הלכות פיקוח נפש בשבת, והרמב״ם כתב דבר מאוד מוזר בהלכות פיקוח נפש. נמצא את זה פרק ב' בשבת, הנה. כשעושים דבורים אלו, כאשר צריך לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, אין עושים אותון לא על ידי ג'ויים, ולא על ידי גתנים, ולא על ידי עבודים, ולא על ידי נושים. ובהמשך כותב הרמב״ם, כן, אלו על ידי גדולי ישראל וחכמיהם, ואין מורים לנושים לעשות דבורים אלו, ואוסור להתמהמע בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנה אמור אשר יעשה אותו מאודו מוחי בוהם ולא שיומות בוהם. הלומדתו שאין משפטי התורון הגומו בעולום, אלו רחמים וחסד ושולום בעולום, ואלו המינים הקראים שאומרים שזה חילול ואוסור, אצל הקראים לא מחלים שבת, ימות ימות, שבת אסור לחלל, עליהם הכתוב אומר וגם אני נותתי לו עם חוגים לא טובים ומשפטים לא יחיו בוהם. אז אני זוכר שהרב טל אז הסביר את זה מבחינה היסטורית, שבעיקר הנשים היו נמשכות אחר הקראות, כי אישה לא באה לבית כנסת או לבית המדרש, לא למדה תורה, אז היא שמעה מהשכנה שלה ככה וככה, אבל הם לא קיבלו חינוך פורמלי כמו היום. אז היה את העולם של הגברים והעולם של הנשים. אז אומר הרמב״ם, אסור לסמוך על נשים בחילול שבת. היום ודאי שזה לא נכון, כי הנשים שלנו הם כמונו, אין הבדל. אבל בזמנם אתה רואה שיכול להיות שעיקר הנטייה אחר הקראות הייתה אצל אנשים שפחות למדו, ולכן אומר הרמב״ם אסור לסמוך עליהם בענייני חילול שבת. אז זה ככה אפשר להבין את דברי הרמב״ם על פי הרקע ההיסטורי הזה. בעיקר ענייני טהרת המשפחה הם מסורים לנשים, ומה שהם לימדו אחת את השנייה זה מה שהיה, ופה זה היה לא לטובה אלא לרעה. אנשים ידעו קרוא וכתוב, ככה הוא כותב במשלי, שצריכות להיות. השאלה אם זה היה ככה, אנשים לא קיבלו חינוך פורמלי בכל הדורות, כן? וכה שרואינו אונו כל החכומים וכל התלמידים וגדולי הזגנים, זאת החתו או הג'דולו, וזאת הפרסו או רחובו, וזאת הסורעת הנושנת, אשר פוסת או בעורדות, ויודענו ג'ודל זעם מעשה או רע ומנהוג המגונו, המסורף מינוס, דיינו כפירה, וג'ילוי ערויות בפרהסיו לא רבים, דיינו נורמה כזו שכולם יודעים, שגבר חי עם אישה שלא תובלת כהלכה, המביא למחיית דבר השם וביטול דברי סופרים, דברי סופרים זה תורה שבעל פה, אשר הוא חומור מביטול דברי תורו. כמו שאומרו עליהם השולום, אין תפילין לעבור על דברי תורו, פוטור. חומש תות עופות לעבור על דברי סופרים, חיוב. יש דין, מושג של זקן ממרה. זקן ממרה זה חכם גדול בתורה, שלא מקבל מרות של בית דין הגדול. התורה אמרה, אחרי רבים לעתות. והוא לא, הוא חולק עליהם, יכול להיות שהוא יותר חכם מכולם, כמו רבי אליעזר, להבדיל, שבבב המציע לא רצה לקבל מרות. הוא אומר, אני צודק, ואני יותר חכם מכולכם. יכול להיות שבצדק גם, יכול להיות שהוא באמת היה יותר גדול. אבל מה לעשות, שולחים אחר רבים, ונידו אותו בסופו של דבר. למה הוא לא היה זקן ממרה? כי הם לא היו בדין הגדול, הם לא היו בלשכת הגזית, זה היה אחרי החורבן. אבל הוא לא קיבל סמכות. אז זקן ממרא שחולק על הסנהדרין, לא בתיאוריה, במעשה, בתיאוריה הוא יכול להגיד, אני לא חוזר בי, אבל במעשה הוא חייב להיות כפוף להם, כי התורה היא דמוקרטית, אין מה לעשות, אחרי רבים לעשות. אז זקן ממרא שחולק על בית דין הגדול, מיטתו בחנק, זה דבר מאוד חמור, כי אחרת אתה, אין היררכיה ואין סמכות בתורה שבעל פה. אז אומרת המשנה, וזה מה שהרמב"ם מצטט, זקן ממרא שאומר, אין כזה דבר תפילין, הוא לא זקן ממרא. למה? כולם יודעים, יש, והיו לו תוטפות בין עיניך, זה כתוב. אבל אם הוא אומר, יש בתפילין חמישה בתים, ולא ארבעה, אז הוא זקן ממרא, כי זה יותר מסוכן. כי באמת לא כתוב בתורה ארבעה בתים, זה מסורת בעל פה. אז המסורת בעל פה היא יותר פגיעה, ולכן היחס אליו הוא חמור יותר. אז אומר הרמב״ם, דווקא בגלל שזו מינות, והם באים לעקור תורה שבעל פה, הם לא אמרו אין מושג של טבילה, כי זה כתוב. אמרו, אבל די לרחוץ, לא צריך לטבול, או צריך תהורה שתזה על התמאה. אז זו מינות, כפירה בתורה שבעל פה, היא יותר חמורה. זה מה שהוא מתכוון, שביטול דברי סופרים הוא חמור מביטול דברי תורה. כן. נכון, מצוין, הנה, נכון, יפה מאוד. כן, רבן גמליאל אמר לרבי יהושע, בוא אליי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים שחל על פי חשבונך, ורבי יהושע קיבל מרות. הוא לא שינה את דעתו, אבל הוא אמר, יש פה, אין מה לעשות, צריך לקבל מרות, אחרת כל אחד יעשה שבת לעצמו, נכון, בדיוק. כן, ורבן גמליאל אמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי. רבי בחוכמה, אתה יותר גדול ממני, הוא יותר מבוגר, ותלמידי שקיבלת את דבריי, אומר לו, לא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא שלא ירבו מחלוקות בישראל. צריך להיות היררכיה וסמכות, נכון? אומסונום עליה משולום יזהירו בכל מיני אזהורו, מן ההידבגות ולו בדוב ורגל ממעשי המינות, ויסאו לי שומר מאמירו, תוביל האמין דובור ממה שבודו, או לנטות על פירוש אשר פירשוהו. כלומר, חז"ל כבר הזהירו אותנו, כמו שאמרת, אמורי ערן, עבדוך עמים, תודה רבה. כמו שאמרת, שבזמן חז"ל הם לא הכירו את הקראים, אבל הם הכירו את אבות אבותיהם האידיאולוגיים, והם מאוד הזהירו אותנו מהם. חכמים יזוהרו בדברי חם, זה דברי אבטליון. שמה תוחובו חובת ג'ולות, ותגלו למגום המים ורועים, תגיעו למקום שיש שם מינים וכופרים, וישתו שהם תורה נמשלה למים, והמינות למים רעים, מורעלים. וישתו התלמידים הבאים אחריך מיום מותו, ונמצא שם שומעים מתחלל. באבות דרבי נתן מבואר שאבטליון מתח ביקורת מרומזת על אנטיגנוס איסוכו, שלא נזהר בדבריו, והתלמידים שהיה בהם שמץ מינות, ניצלו את זה כדי להוכיח את שיטתם. כן, בכתבי היד, הגרסה אצל אנטיגנוס איסוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס. כך גרסת הרמב״ם במשנה, כך גרסת רבנו בחיה, שהוא מצטט אותה בחובות הלבבות. בדפוסים כתוב, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. עכשיו זה הבדל עצום אם אני אומר על מנת שלא או שלא על מנת. אם אני אומר שלא על מנת, לקבל פרס, אני בעצם אומר לך, יש פרס, אבל אתה, הפרס הזה לא צריך להיות, הוא לא צריך להיות המוטיבציה שלך, תעבוד שלא על מנת. אם אני אומר לך, עבוד על מנת שלא, על מנת הכוונה, על דעת שאין פרס, אז בעצם אתה אומר לו, אין שכר ואין עונש, ואז הם אמרו, מה, אפשר פועל כל היום תורח ולערב לא מקבל שכרו, והלכו ופקרו. אז בגלל הטעות הזה של צלש או תרש, שלא על מנת ועל מנת שלא, לא משנה שהם היו צריכים לבוא ולשאול את אנטיגנוס, הם לא רצו לשאול, הם חיפשו עילה, כמו שאומרים, חיפשו תירוץ כדי לקפור, אבל היה לו להיזהר בדבר. כן, בוודאי. יש אבן עזרא גם כן היה אחד הלוחמים השנונים והחריפים, יש לו בפירוש שלו לתורה, וואי וואי וואי, כמה דוגמאות, שהוא תוקף אותם בחריפות ובשנינות מרשימה ביותר. אז היות וקראו לראשוני הקראים ענן ושאול, אז הוא דרש עליהם את הפסוק, נדמה לי באיוב, אם אני לא טועה, באיוב כתוב, קולו עונון ויילך, כן יורד שאול לא יעלה. אז הוא אמר, קולו עונון ויילך, כן ירד שאול ולא יעלה. זה ענן ושאול, יש לו הרבה כאלה מכתמים מאוד מעניינים על הקראים. יודענו ונתאמת לנו שאם תהיה בדבור הזית רשלות או הזנוחו, ישתו כל ישראל הבואים אחרינו ויומותו, זה מחלה מדבקת. ואחרי שהתבורר לנו לא רק סכנה לטהרת המשפחה ולשלמות הבית היהודי, אלא גם סכנה של מינות, של כפירה, של כל התורה שבעל פה עלולה להתמוטט. ואחרי שהתבורר לנו מה שהם עושים, יודענו ג'וד על זה החטא, נתחייבנו להזהירום ולהודיעום מה שידענוהו, ולא מר לו עם חוזר ואומור, לא פעם אחת. כמו שאומר התעלה לנביאו בן אודום, זה יחזקאל, סופה נתתיכו לבית ישראל, כמו זקיף שעומד על מגדל שמירה וצריך להתריע, ושומעתו מפי דובור והזהרתו אותו ממני. תפקיד של הנביא זה להגיד דברים גם לא נעימים, בעיקר לא נעימים. ויודענו שאם נתרשל בהזהור אותם ונגסר בהודע אותם, אם נעלים עין ונעשה את זה רק לצאת ידי חובה, או נתרפא מלחייבום בתיגון המעשים וגדירת זה הפרס, הפרצה הזו, נוביע על עצמנו ועליהם אובדון ג'ודול, לפי שחד ג'ילוי ערויות לא יסולח ולא ימוחל. כמו שעוריו התעלה, קדוש ברוך הוא נתן ערבות, הוא אומר, ולא תוגיע אור הסתכם בתמה אחם אותו, כאשר גואו את הג'וי אשר לפניכם. חידוש, זה לא רק בארץ ישראל, שעליה התורה מדברת, אפילו במצרים שהיא ערבת הארץ, גם שם יהודים בסכנת גלות וצרות, אם לא ישמרו על נקיות, במישור הזה של עריות. לכל קהילות מצרים הם פרסמו את זה וקראו את זה, בכל קיבצו גם את הנשים, קודם כל שהבעל יגיע הביתה ויעשה סדר, ובית כנראה שקיבצו גם את הנשים, לכן כתבו את זה גם בערבית. ונהיה אנחנו כולנו נתפוסים בעוונו ודומו מדורש מיודנו, כמו שאומר התעלה, והסופה כי ראה תחרב בואו ולא תוגע בשופור, ועום לא נזהור, וטובו חרב ותיגח מהם נופש, ובעוונו נלגוח, מי שמת מת בעוונו, ודומו מיד הסופה אדרוש, למה לא התרעת בזמן על המתקפה המתקרבת. אז הרמב״ם ראה את עצמו מחויב וערב להתריע. ולפי כוח הזהרנו בבותי כנוסיות ובבותי מדרושות. כנראה שההנהגה הרוחנית הייתה פחות בעלת מעוף או פחות בעלת יכולת, והרמב״ם היה לו יותר יוזמה ויותר, גם בוא נראה איך הוא עשה את זה. עכשיו הוא יגיד לנו שזה לא עזר, זה שאמרו להם ואמרו להם ואמרו להם, זה לא עזר, זה לא בא בקלות, והרמב״ם היה צריך לחפש איזה רעיון, סנקציה מאוד מתוחכמת, איך להכריח אותם, ממש לכפות אותם, לשנות את הנוהג הנפסד הזה. נכון, נכון. מה שאומר דן זה גם נכון. זה שהרמב״ם היה רופא המלך, זה נתן לו גם כוח, הוא היה נגיד יהודי מצרים, לא רק רב, אלא גם המנהיג המדיני שלהם, אז זה נתן לו אפשרות לכפות גם את דבריו. יש אחת האגרות שהרמב״ם כותב, נראה את זה באחד השבועות הבאים. הרמב״ם כותב שכמה פעמים עמדו עליי למסור אותי למלכות, והיו לו אויבים, חבל הזמן, שרצו להרוג אותו, פשוטו כמשמעו, יהודים, לא גויים. ולפי כך הזהרנו בבותי כנוסיות ובבותי מדרושות, והודענו כל אלה הוא עניונים, ושהנידו דינו גודם שתיקונס למרחס, ואחר שתיקונס למרחס, דין אחד. ואפילו רוחסו בכל מימות שבוע לו, מראי בנידותו עד שטובו במים, במי מגועו דוגו. דרך אגב, בקריאת התורה, תראו כמה זה חשוב. כל מקום כתוב במים, במים, לא במים. במים, הכוונה בפתח והמים דגושה. במים הידועים, דהיינו ממגוו, מגשמים. מי שקורא ורוחץ בסורו במים, זה הכוונה, לך תעשה מקלחת. צריך להחזיר אותו, לגעור בו ולהחזיר אותו. זה הבדל עצום במשמעות. בוודאי. כתוב שכל הקורא, הגמרא אומרת, כל הקורא גריאת שמע בנקודותיה וטעמיה מצננים לו גיהנום. אומרים האחרונים, למה מצננים לו גיהנום? כי הוא מתחמם. כדי להוציא את הדגשים ולהוציא את ה... כמו בשמחת תורה, מישהו אמר, אין שרופו כתורו. אין שרופו, עשית אותה גחלים. אין שרופו כתורו. זה שרופו אמרו אותך מאוד, לא שרופו אמרו אותך. לכן על זו הדרך, ההבדלים הם דקים, דורש וזה, צריך להתאמץ, להזיע כדי להוציא את זה, כמו אתם אני אומרים, פח, תוציא את הדברים, כאילו פתח את הפה, תוציא אותם כמו שצריך. אז היו אומרים לילדים שלא זה, אשתי כלבתיים, הוא צריך פלייר כדי לפתוח לו את הפה, שיוציא כמו שצריך את, את ההברות. אז הדברים הללו הם, הם קריטיים, להתאמץ בקריאה, להוציא אותה במבטא צח וברור. מורי יוסף פעם כתב שמי שיבוא לבית כנסת תימני, הוא שומע את הקורא אומר, הוא אתה על הספר הדעה, וכולם אומרים לו, ספר הדעה. והוא לא מבין מה ההבדל, בין, ההבדלים הם דקים בין סמך לסעדי, צריך לסגל אותם. איך הגענו לזה? שצריך להגיד במים ולא במים. ובררנו לו עם חיוב ספירת שבעת ימי נגיים, דיינו לפני הטבילה בנות ישראל החמירו על עצמן, כי בתורה יש נידה ויש זווה גדולה. נידה לא צריכה שבעה נקיים, צריכה שבעה אבל לא נקיים. זווה גדולה שזה בלא עת נידתה, היא צריכה שבעה נקיים. ובגלל כל מיני ספקות שהתעוררו וחוסר יכולת למעקב, אז הניגו על עצמם את חומרות נידה גדולה ונידה וזווה גדולה ביחד. דהיינו שבעה ימים ללא שום ראייה. ובררנו להם חיוב ספירת שבעת ימי נגיעים, ואוסרנו עליהם את הזריגו הנזכרת, שהתהורה יוצקת על התמאה. ודענום שהוא עוון ג'ודול ומינות ג'מורו, כלומר זה גם איסור נידה חמור שהוא בקרת, וגם כפירה בתורה, הוא הג'ורם לשגע שם טבילו מישראל. לפי שהם חושבים שאלו מטהרים, המים שיוצקת, כמו שעשו זכרונו מברוכו בתוהור הבו ראשו ורובו במים שאובין. כן, יש מאוד מעניין. בזמן חז"ל אומר הרמב״ם, המקוואות היו מאוד מלוכלכים, מגשמים עומדים, באמצע הקיץ כבר יש שם ראשנים וירוקת, זה לא נראה מי יודע מה. אז אנשים היו נכנסים לטבול ומיד רצים להתרחץ. דבר ראשון שהוא עושה, הוא מתרחץ. ואז גזרו חז"ל שמי שמתרחץ הוא תמא מדרבנן. למה הוא תמא מדרבנן? כדי שלא יאמרו, הרי מה יקרה במהלך הזמן, ישכחו את המים, את השלב א', ויגידו שלב ב', אז בואו נתמקד רק בשלב ב'. אז גזרו על מים שאובים, שהם הופכים את האדם להיות תמא. בזמנם היו טובלים כדי לאכול תרומה, תלמידי חכמים היו אוכלים חולין בטהרה כדי להיכנס למקדש, לא רק לעניין נידה. היה מאוד מצוי הטבילה. אז אומר הרמב״ם, אתה רואה, כדי שלא תעקר תורת טבילה במי גשמים, גזרו על מים שאובים שהם מטמאים. כן, והודענו שכל אישו אשר תזרוג, ואפילו בעצמו של יום, ראינו שהמדקדקות היו מקפידות בבין השמשות, כן, ורחץ במים ובא השמש ותהר. אז גם אם היא עושה את זה בצהריים, בחצות, לא בבין השמשות, ואפילו טוב לא במה מגבוע אחרי כן, היא רוצה לצאת את החובת כל השיטות, גם מה שאמרו לה השכנות הקראיות וגם מה שאמר הרב בבית הכנסת. אז היא עושה יציקה ואחר כך הולכת לטבול בנילוס או משהו כזה. הרי תרבות רועו ורשועו ופושעת פשעת ג'ודול, שכל זמון שמחזיקים במינות זו יזלזלו בטבילו. זה לא יעזור גם וגם, ויחזרו לומר אלו ואלו מטהרים. אז גם וגם זה לא טוב, רק מים מגשמים. ואחר שפרסמנו זאת דובר בו רבים במשך שונים, ראינו הנגע עומד בעינו ולא חוזרו למוטוב אלו יחידים. ושעיגר המכשול בזה מן הנושים, לפי שהחזיגו במינות, הנה כאן מפורש, שהשפעת הקראות על הנשים שלא באות לבית כנסת ולא לומדות היא יותר קשה, וגושתו עליהן הטבילו, יש פה גם יסרו, כמו שאמרנו, יותר נחמד לרחוץ בבית מאשר לצאת בלילה אפל לחפש איזה מעיין או משהו כזה, כמו שאמרו כאן, עם תנין שיכול גם לתפוס ברגל וכיוצא בזה. ולפי כך ראינו אונו החכמים והדיונים, תראו מה זה, נזכרתי עכשיו, רב משה פיינשטיין, לפני שהוא הגיע לארה״ב היה רב ברוסיה, ושם זה היה תחת השלטון הקומוניסטי, היה, סגרו את כל המקוואות, היה אוי ואבוי לו מי שטובל, כיוצא בזה, היו עושים מקוואות, מחביאים אותם וככה וככה. אז היה איזו שאלה על המקווה במקומו, הייתה איזו שאלה, רב מוישה היה לו כוח דהתרה גדול, זה ידוע שהוא היה ככה בכוח דהתרה, אז הוא התיר את המקווה, כתב תשובה ארוכה, ואמר שלמרות שיש פה כמה פקפוקים וכך וכך, הוא התיר את המקווה. והבן שלו סיפר, אחרי שאבא שלו נפטר, שרב מוישה עצמו לא סמך על התשובה שלו. דיינו שנים על גבי שנים שהוא חי שם, הוא ואשתו פרשו זה מזה, בגלל שמה שהוא כתב לציבור זה כפיר עיקר הדין. אבל היות שזה מחלוקת בהלכה, אז היהודים היה להם מסירות נפש גדולה מאוד על הנושא הזה של, של טהרת המשפחה. כי א', אתה רואה שלא ידעו מזה, קודם כל. זה הבן שלו סיפר אחרי שהוא נפטר. אבל זה כן, זה מקובל בהלכה. למה? כי הוא לא פסל אותו מהדין. הוא פסל אותו על דרך, הוא לא פסל אותו, אמר על דרך החומרה, כמו למשל, יש מה שנקרא בהמה שעורה בחכם. מה זה בהמה שעורה בחכם? הייתה שאלה בריאה, הייתה סרקו, אבל הוא התיר אותה. הוא לא חייב לאכול ממנה, הוא יכול להחמיר על עצמו שלא לאכול ממנה, בתנאי שכמובן הוא לא אומר שהוא מאכיל אותם טרפות, הוא אומר זה מן הדין קשר, אבל היות ויש דעות מחמירות, אדם רשאי להחמיר על עצמו. כן, זה, יש הרבה מגדולי ישראל שהיו ככה, שהיו מחמירים לעצמם, אבל מחמירים, לא שהם מחזיקים את האלה שעושים שהם לא בסדר. מן הדין זה מותר, מי שרוצה לסמוך יכול לסמוך, ומי שיחמיר על עצמו, בייחוד החכם המורה, יחמיר על עצמו. דרך אגב, אבל בתימן בבהמות לא היה ככה. בתימן המורי שהיה שהיה מכשיר בהמה, היה צריך לאכול ממנה, אחרת לא היו סומכים על זה. שם באמת הגישה הייתה קצת שונה.
היום כבר הם לא...
מה?
אני אומר, הם לא עושים חומבות, היום הם פוסלים. אחת פעם אחת רגל עם המתייזמים.
כן.
וגם היינו בעיה בסלחה. הוא אמר שלספרדים זה קרף.
כי זה לא חלק, נכון?
כן.
ספרדים אוכלים רק חלק. בתימן היו מקילים בזה, בתימן היו מקילים בזה יותר, נכון. בתימן שהמורי היה מכשיר בהמה, נגיד את הריאה, הייתה שאלה בריאה, אז הוא היה בא רואה, פוסק, ואז אם הוא פוסק להתיר, הוא מיד תוחב בה את האצבע שלו ונוקב אותה, כדי שלא יוכלו להתווכח אחר כך. אחרי שהוא נקב אותה כבר אי אפשר לדון בה, היא כבר מחוררת, מה עכשיו תנפח וזה, כדי שלא יבוא איזה חכם המורי אחר, יגיד מה פתאום, תראה איפה, זהו, זהו, אומר זה, ישר קובע עובדות וזהו, ככה היה. מה? כן, קובע עובדות. טוב. לא, אני דווקא רואה, טל, אני דווקא רואה בזה של רב מוישה פעמיים מופת. קודם כל, איזה אדם קדוש הוא היה, איזה מחיר הוא שילם. אבל יותר מזה, שזה כלל גדול, על ציבור לא צריך להחמיר. אתה רוצה, תחמיר לעצמך. כשאתה מנהיג ציבור, אתה צריך להורות לו על פי ההלכה. לא בחומרות. אתה רואה שלא ראו. אף אחד לא ידע. זה דברים שבצנעה... נכון, נכון, נכון. אני באמת חושב שלציבור, באופן כללי, לציבור, צריך להורות על פי ההלכה. היחידים יכולים לנהוג איך שהם רוצים, בעיקר בדברים שבצנעה, אבל לציבור אי אפשר להניג אותו על חומרות. הרב עובדיה למשל, הוא כותב את זה בענייני פסח, לא משנה שאנחנו לא נוהגים כמותו בפסח, כי אבותינו החמירו על עצמם בחומרת חוזר ונעור, כל הציבור, אבל הוא צודק, הוא אומר, מורה הוראה צריך להורות לציבור כעיקר הדין בחוזר ונעור. הוא רוצה להחמיר על עצמו, הוא רשאי, הוא מביא את החידה, החידה ככה כותב. אבל לציבור לא מורים חומרות. לציבור אתה אומר, אתה הלכה, אתה יכול להגיד, המחמיר, תבוא לברכה, אתה רוצה להחמיר, יש עוד דעות, אבל אתה לא יכול, לפעמים באים אליי אומרים לי, יש אנשים מתאכזבים, מה זה מותר? אני אומר, לא מה אני אעשה, זה מותר, אני לא בעל בית על ההלכה, מה שזה, אתה רוצה להחמיר, יש דעות כאלה וכאלה, אבל מצד ההלכה, מותר או אסור, מותר. ככה, אין מה לעשות. איך פעם מישהו אמר בציניות, אמר זה, אני רוצה להגיד את זה כולה, אבל חוששני שזה כולה שאין הציבור יכול לעמוד בה. ככה הוא אמר, הסכלו אותי אם אני אגיד כזה דבר. טוב. ולפי כך רואינו אונו החכומים והדיונים ושאור התלמידים החתומים למטו, לעשות תגונו זו ולהסכים עולהו. עכשיו תראו איזה רעיון גאוני. והוא שכל בת ישראל שלא תטבול בממיגוו אחר ספירת שבעת ימי נגים כלקות בנות ישראל, או תזרוג את זריגו הנזכרת אפילו בנוסף לשבעה נקיים ולטבילה, הרי זאת או אישו תעשה בלא כתובו, ואין לו לא כתובו ולא תנאי מתנאי כתובו. יש גם, יש את הכתובה שזה 200 זוז, ויש תנאי כתובה, עוד דברים שהבעל מתחייב לאישה, נניח שאם היא מתאלמנת, כל עוד היא לא ניסית למישהו אחר, יושבת בבית בעלה המנוח ואוכלת מנכסיו על חשבון היורשים. יש לו בנים, אישה אחרת, הם צריכים להכיל אותה והיא גרה בבית שלו, כל עוד היא לא מתחתנת. ויש עוד 10 תנאים בכתובה. רגע, נראה איך עשו את זה. ואין לו לא כתובו ולא תנאי מתנאי כתובו, כל אימת שהתבורר עולהו אחד משלושת אלו החטאים, והם ביטול התבילו, או חיסור שבעת ימי נגים, או הזריגו, אפילו עם התבילו. עכשיו, איך באמת, אומר אלון, מי יפקח על זה? ושכל אלמונו שטובו לרבות כתובו אותו בבית דין, מאחר זמן זאת התגונו, יש תאריך, התאריך הקובע, עכשיו מכאן והלאה, עכשיו זה מעניין, החלוקה בין הקראים לרבנים לא הייתה כל כך ברורה. גם הקראים היו מגיעים לבתי הדין של החכמים בענייני כתובה וקידושין, או כאלה שהם על קו התפר לפחות. אז אישה מת בעלה, היא רוצה, או שהיא התגרשה, גרש אותה, היא רוצה עכשיו את כתובתה. הוא כתב לי 200 זוז ועוד תוספת כתובה ומגיע לי כך וכך. היא עכשיו נזקקת לבוא לבית דין כדי לגבות את כתובתה. עכשיו הם הודיעו ככה ש... החל מהתאריך הקובע, שכל אלמונו שטובו לרבות כתוב באותו בבית דין מאחר זמן זאת התגונו, לא תיטול פרוטו אחת, הדיינים לא יפסקו לה פרוטה אחת ממזונותיה, עד שמגלג'לין עולהו בכלל שבועת אלמונו, שהיא תובלו לנדותו מזמון זאת התגונו והולאו, ולא שימשו מתותו לעולום, אלו אחר תבילו במה מגועו, אחר ספירת שבעת ימי נגיים, מאחר זמן זאת התגונו, ושהיא ג'מכן לא זורגו הזריגו הנזכרת בשום פעמים אחר זאת התגונו. כלומר, מה זה גלגול על שבועת האלמנה? זה לא גלגול נשמות, אלא שבועת האלמנה, אישה באה לבית דין, בעלה מת. עכשיו, אולי הוא כבר פרע לה חלק מכתובתה בחייה. יש כאלה מצבים שאישה יכולה להגיד לבעלה, אני צריכה עכשיו מזומנים, רוצה לקנות איזה משהו וכו', תן לי, וזה יהיה על חשבון הכתובה שלי, במקום שאני אקבל אחרי 120 שלך, תן לי עכשיו, אחרי זה בזה. מה? לא, יש בכתובה חיובים של יום יום, שזה שער, כסות ועונה, ויש בכתובה סכום מסוים שהוא רק בפירוק המסגרת, דיינו, או התאלמנות או גירושים. עכשיו, יש אישה שמבקשת, אומרת, אני רוצה... עכשיו כך וכך, מה אכפת לך? תן לי על החשבון. מה? היא רוצה לתת לילדים שלה מהנישואים הקודמים. הבת שלה מהנישואים הקודמים מתחתנת. היא אומרת לבעלה, לא נעים לי לבוא לחתונה ככה. כתוב לי בכתובה 50,000 שקלים, תן לי 5,000 עכשיו, וכשיבוא הזמן לגבות, אני אקח רק 45,000 שקלים. עכשיו, בעלה מת. מי יודע אם היא לא גבתה חלק מהכתובה, והוא פה לא עומד כדי להגיד את זה, אולי היא מחביאה איזה מסמך. או משהו כזה, אז משביעים אותה. משביעים אותה כל אישה שנוטלת כתובתה צריכה להישבע. אם בעלה לא נמצא, היא צריכה להישבע. כלומר, אם הוא מגרש אותה, אז הוא נמצא. אם היא פרעה לה, הוא יגיד שהוא פרע. אבל במקרה של אלמנה, היא נשבעת שלא קיבלתי מאומה, לא פגמתי בכתובתי מאומה. אז תיקן הרמב״ם, שאם את כבר חייבת שבועה, יש מושג של גלגול שבועה. עכשיו בואי תשבעי על עוד סעיף. מה הסעיף? שמהתאריך ההוא וההוא שפרסמנו את התקנה, את נהגת כבנות ישראל הכשרות, אך ורק בתבילה במקווה. אם לא, בדין אומרים, אנחנו לא נזקקים לכתובה שלך. תסתדרי לבד, אנחנו לא גובים לך, לא נותנים פסק ליורשים, ולא שום דבר. עכשיו, הקראיות לשקר הם לא ישבעו. ופחדו משבוע לשקר, אז אנשים... בדיוק, אז פה הוא הכריח אותם לטבול מחשש שמא יהיה לה נזק משמעותי עתידי, ממוני. שבועה, זה כתוב בתורה, מפורש, כי לא ינגה אדון אוי, זה מבהיל אנשים כאלה דברים, את אשר יסוע, את שמו לשוב, נשמעים בשם השם, זה, לאושרנו זה מפורש בתורה, זה אפשר לתפוס אותם פה. זה רעיון מחוקם, עשה להם אמבוש רציני. ואם הודתו בבית דין שלא טובה לו בממיגו, או לא סופרו שבעת ימי נגיים, או זורגו, אפילו בנוסף לתבילה, אחר זאת התגונו, איבדו כתוב בו, וכל תנאי כתוב בו. וכן כל מי שתתג'ורש, יאמר בית דין לבעל, דע שזאתו אישו, אם לא, יעשו תובלת במגוע, או לא, יעשו סופרת שבעת ימי נגיעים, או יעשו זורגת, אפילו בנוסף לתבילה, אין לו כתוב בו ולא תוספת. ואם אומר הבעל שיהיו יעשו עושו אחד מאלו הדבורים הנזכורים, כלומר לא יעשו תובלת במגוע, ולא יעשו סופרת שבעת ימי נגיעים, או יעשו זורגת, ואין הוא יכול להוביר או יועלזה, לא תרבה כתוב באותו ג'מקן, עד שתשובע היא שבועו חמורו בנגית אף חפס, היא תיקח ספר תורה ביד, שהקראים מאמינים בו, שהו יעשו תובלת לנדותו אחר שבעת ימי נגיעים, ושלא יעשו זורגת בשום פונים, אם יש לו עדים, אז גמרנו, איבדה כתובתה, אם אין לו עדים, אבל הוא טוען ככה, יש עלייך טענה, תשבעי. ואחר כן התחייב הבעל בפריעת הכתובו, אם היא נשבעת, נשבעת, אז הוא חייב לתת לה את כתובתה. וגובענו גריעת זאת התגונו, בבותי כנוס, כן. מה זה בברכה? בשם, היא נשבעת בשם. נשבעת בשם או באחד הכינויים, נשבעת במי ששמו חנון, שהייתי תובלת כדת בנות ישראל, ולא יוצקת מים. לא זורקת, אחרי יוצא בזה, כשהיא אוחזת ספר תורה בידה. מי שמברך ברכה לבטלה הוא כנשבע לשקר, זה עוד דבר. אבל פה שבועה לשקר זה המקור. וגובענו גריעת זאת התגונו בבותי כנוסיות בו רבים, עד יש איגרת אחרת שהרמב״ם מתייחס לשאלה מעניינת. מה קורה לזוג שבא להתגרש? ואומרת האישה, אני באמת הייתי יוצקת מים כמנהג הקראים, או לא הייתי הולכת למקווה, או לא הייתי עושה שבעה נקיים, אבל זה היה בידיעתו, לא הסתרתי ממנו שהוא עצמו קראי, אז למה עכשיו הוא ירצה להיפטר מתשלום הכתובה, כאשר גם ידו הייתה במעל? אז שאלה מעניינת, מילא אם הבעל הוא אמיתי, אז בסדר, והאישה לא הייתה בסדר, אבל אם שניהם ביחד לא בסדר, מה עושים? אז הרמב״ם אומר דבר מאוד מעניין, אומר הרמב״ם, שהיא לא תקבל את הכתובה כי היא עבריינית, אבל גם הוא לא צריך להרוויח, הוא צריך לשלם את הכתובה לצדקה, ככה הוא אומר. מה שהוא צריך לתת לה, גם לך וגם לך לא יהיה, אלא עניים ירוויחו מזה. אז הסנקציה כפולה ששניהם יוצאים מפסידים ממנה. כן, וגובענו גריעת זאת התגונו בבותי כנוסיות בו רבים, עד שתג'יע עתרו או לכל, ותדע כל מי שתין נושא שהיא אינו נישאת אלו על תנויזה, ושאין לו כתוב בו אלו בתנאי שלא תלך בדרכי מינים ולא תעבור על דות מושה, ושהיא לא תסתורך התרועו על כל פעם ופעם, אלו זאת התרועו תהיה כוללת לכל מי שבארץ מצרים מתג'דולו מעד גתנום. אנחנו לא צריך להגיד את זה לפני החתונה לכל אישה, פרסמנו את זה בכל מצרים, וזו התראה מכאן ואילך, כל כתובה שתיכתב וגם כאלה שכבר נכתבו מהתאריך הזה, מי שלא תעמוד בתנאים, אנחנו לא נזקק לגבות את כתובתה. כי בית דין הוא זה שנותן את הפסק שהוא צריך, שהיורשים צריכים לשלם, או הבעל במקרה של גירושין. גם בבבל היו הרבה קראים. אבל התקנה של הרמב״ם נגעה רק למצרים. והתחייבנו אונו החתומים למתו, שלא נודון לעולם בארץ מצרים, אלו על פי התגונו הזאת, ושלא נשנהו ולא נפסידנו. ולא נבטלנו ולא נחסר ממנו, כלומר אנחנו מודיעים שאנחנו לא נרד מהעץ הזה, וכן אל תחשבו זה שנה שנתיים ואחר כך זה יעבור, וכן חייבנו כל מי שיבוא אחרינו שיודון בזאת התגונו ויחזגנו ויאשרנו וירפא ג'ה דרדות מושה ההורוס ויוחוס על תורת ריבון של כל הנביאים, לא על כתובת הנושים. אל תהיה לי הומני, אומר הרמב״ם, בהומוני, במקרה שזה נוגע לעיקרי היהדות. אין מה לעשות. יתרנו, מי שלא שמעה, אי אפשר לאחוז את החבל משתי קצותיו. מי תיקן כתובה לאישה? חכומים. אז אם את לא שומעת בגול חכומים, אז חכמים לא נזקקים לכתובה שלך. תסתדרי. בתורה לא כתוב שצריך לתת כתובה. ולפי שחוששנו לבית דין, כן, חכמים תיקנו כתובה לבנות ישראל שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. שהבעל לא על כל דבר, הכנת לי כוס קפה, לא כמו שאני אוהב, לא כמו אמא שלי, קחי גט, תלכי הביתה, יש סנקציות כלכליות, זה ערך הכסף, אז הוא יהיה שקול יותר. אז אם את לא מאמינה לחכמים, חכמים לא יעשו לך את השירות הזה של לגבות את כתובתך.
למה היום לא מושים את הכתובה?
למה היום מה?
לא נותנים כסף.
בטח שנותנים, היום בתי דין נותנים, נותנים גם נותנים. בעזרת השם, תזכה בקרוב. אני אומר תמיד לחתן, תשים לב מה שאתה עושה, אל תהיה מבולבל מהפלשים של הצלם והזה, כי עוד לא כתבת כזה צ'ק כל החיים שלך, כזה צ'ק גדול, אתה עומד עכשיו להתחייב על הרבה כסף. ולפי שחוששנו לבית דין שאינו הורון שיעמוד אחרינו ויגלגל תגונו זו או יזלזל בו ולא יעשה על פיהו וירבה כתוב בו לאלמונו בלא ג'לג'ול זה, גלגול שבועה שלא פגמה את כתובתה וששמרה על תארת המשפחה על התבילו ועל ספירת שבעת ימי נגיעים ועל הזריגו, או ירבה למרור השת שטוען בעלו קודם שישביע ענו, טען בעלה שהיא לא שמרה והוא לא ישביע אותה, חרמנו חרם ג'ודול על כל בית דין שיעמוד בכל ארץ מצרים ולא יודון בתגון או זו, ועל כל חוכם ותלמיד שיורה שלא על פי התגון או הזו הוא יהיה מוחרם, החכם עצמו שלא יעמוד בתקנה הזו, ויהיה הדין בכל ארץ מצרים כוח עד ימות המושיח. והסכמנו על תגון או זו שיודון בו כל בית דין בארץ מצרים מחוד הסיוון שנת 1487 לשטרות, במצרים היו מונים לשטרות כמו אבותינו בתימן עד העלייה, היא שנת 4936 ליצירה, למניין האומות, כתוב לי כאן 1175, למניין האומות. הרמב״ם אז היה כאמור בין 40, כ-40 שנה, 10 שנים אחרי בואו למצרים, והכל אמת ופורס ג'ודר ישכננו נוחוש, מי שפורץ גדרם של חכמים ולא ישר איתנו קו מהדיינים והחכמים, ישכננו נוחוש ונה אמור שמע בני מוסר אוביכו, זו התורה שבכתב שהיא מעט הקדוש ברוך הוא, ואל תטוש תורת אמאכו, זו התורה שבעל פה שכנסת ישראל החליטה עליה. וכן הסכמנו כי כל איש יתבורר שבו על אשתו באחת מאלה שלוש עבירות ויודע בו ושותג ולא אומר זאת בבית דין עד זמון הג'רושין. פתאום הוא נזכר שהיא לא הייתה הולכת למקווה, ואיך חיית איתה כל השנים, ידעת את זה, לא היה אכפת לך כל עוד זה לא פגע לך בכיס, שיעשה בית דין בזה או איש מן החרם והנידוי והביזוי והפרושו מן הסיבור והפגורת מומון, היו בזמנם לבתי דין סמכויות, יכול לעכל לו את חשבון הבנק, לפי מה שיסירו ידי בית דין לעשות בו איש הזה, ולפי מה שיראה בית דין ולפי הזמון, והסכמנו על כל זה הסכומות ג'מורו, אנחנו החותמים. אז ראש החותמים זה הרמב״ם, שני הדיינים הבאים הם חתומים איתו תמיד, דיינו זה היה בית דינו, ושאר החכמים הם חכמי מצרים, אולי גם מערים שונות במצרים, כלומר הוא שאף להסכמה רחבה, לקונצנזוס, כדי שתתקיים התקנה. כמה זמן זה החזיק מעמד? כן, יש כאן התייחסות במבוא, הרב שילת מביא התייחסות של הרדב"ז.
לא היה פידבק של
הקראים? מה הכוונה פידבק? אתה אומר, כן, תגובת נגד, אתה מתכוון. אני יודע, בואו ניקח שיעורי בית לכולנו עד שבוע הבא, שבוע הבא כבר נעסוק בדברים אחרים, אבל מי שימצא התייחסות היסטורית, יש פה התייחסות של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, היה רבם של יהודי מצרים בזמן רבי יוסף קארו, 300 שנה אחרי הרמב״ם. מה? כן, הוא היה אחד מגדולי הפוסקים. אז הוא מתייחס לזה. אני צריך לפתוח את זה שם בשוט, גם אתם, שיעורי בית לא רק לי אלא לכולם. אז עד רבה, מי שיחכים עד שבוע הבא יגיד לכולנו. חיפשתי בספרים של הרב עובדיה, אמרתי מעניין, לא מצאתי התייחסות רק אגבית לדבר הזה. מעניין איך היה במצרים עד העלייה הגדולה, ממש עד הדור האחרון. צריך לבדוק את זה עוד. מה אתה אומר? נכון, הרואה, כתוב במשלה, קראנו עכשיו משלה, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. בכל הדורות, גם בזמנו של הרמב״ם, לא כולם היו הרמב״ם, היו גם קראים והיו כך וכך. בתקופת התנאים לא כולם היו תנאים, בתקופת הראשונים לא כולם היו ראשונים. וברוך השם, אף פעם לא משעמם. מתמודדים. ברוכים תהיו, שיהיה חורף מבורך. רבי חנניה בן עגשי אומר, עושה אותו בשבור החול, איזה קצות, איזה קרואי, 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 איזה